השנה אנחנו מציינים את השנה 46 לשחרורה של ירושלים עיר קודשנו. המספר הזה 46 הוא מספר ייחודי, ובאסוציאציה הראשונית שעלתה בראשי נזכרתי בפסוק בספר זכריה, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך. ולא סתם נזכרתי בפסוק הזה, כי הרמב״ם בספר המצוות שלו משתמש בפסוק הזה כסימן לדבר מיוחד שאני מבקש להזכיר אותו כאן. בסיום מניית מצוות עשה, בסיום העשין ברמב״ם, הוא מדגיש שם, נותן איזה פסקת סיום, שבעצם מכל הרמח, מכל 248 המצוות שעם ישראל מצטווה בהם, יהודי ממוצע, יהודי נורמלי, יהודי מן השורה, יפגוש במהלך חייו 60 מצוות. וכך אומר הרמב״ם שם, וכשתסתכל באלו הרמח מצוות עשה, תמצא מצוות ההכרחיות 60 מהם. ובתנאי שיהיה האיש שאמרנו שחייו באלו ה-60 מצוות הכרחיות, שיהיה עניינו כעניין של רוב בני אדם בו. והוא שיהיה עומד בבית, במדינה, ויוכל למאכלים הידועים למין האדם. רוצה לומר עליהם בבשר, ויעשה סחורה עם בני אדם, ויישא אישה, ויוליד בנים. ואלו ה-60 מצוות. ובהמשך הוא כותב, אחרי שהוא מונה אותם ומונה גם באלו מצוות נשים אינן חייבות, הוא כותב, יתבאר לך כי מאלו ה-60 מצוות הכרחיות, יש בהן 46 מצוות שהנשים חייבות בהן גם כן. ו-14 שאין הנשים חייבות בהן. ויהיה הסימן באלו ה-60 מצוות הכרחיות, 60 הם המלאכות. ויהיה הסימן בנפול היודלת מן הנשים כאזלת יד. או יהיה הסימן הממבב מצוות לנשים, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך. כלומר, שמספר בדם הוא חובה עליהן, והם הברית המחויב לנשים בהכרח. כאן מה שהרמב״ם בעצם אומר, לכאורה אפשר לפתור את כל הסימנים האלה כסימנים חיצוניים באלמה. אבל המשפט האחרון של הרמב״ם מדבר על כך שהוא לא רואה, לפחות לא בפסוק האחרון, אני יודעתי גם לא בזה שמדבר על 60 הם המלאכות, אבל את זה נעזוב לשעה זו. אבל בוודאי הפסוק האחרון שמדבר על אותן 46 מצוות הכרחיות לנשים, אומר הרמב״ם, כלומר שמספר בדם הוא חובה עליהן, והם הברית המחויב לנשים. והדבר הוא סמלי מאוד, שאותו פסוק של גם את בדם בריתך משמש גמרא במסכת שבת, גם לחיוב הטפת דם ברית, וכפי שהמפרשים מפרשים שם בפסוק בזכריה, בדם בריתך, מה שאנחנו מכירים בדמי חיי, בזכות דם מילה, נגאלים ישראל. וגם אנשים שלכאורה אינן בברית, אותה ברית דם, גם הן זוכות לברית של בדם בריתך, אותן 46 מצוות, שהן הברית שמקשרת אותן באופן ספציפי עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים השנה, כאמור, בשנת ה-46 לשחרורה של ירושלים עיר קודשנו. אנחנו נמצאים בדם שנים לשחרור ירושלים, ואני חושב שיש מקום לדבר מהי אותה ברית, מהי אותה מחויבות שיש לנו כלפי ירושלים, שיש לכנסת ישראל עם ירושלים. נתבונן מעט בפסוקים שם בזכריה פרק ט'. גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע, הוא אני ברוכב על חמור ועל עיר בין אתונות, והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונחרטה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים ומושלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה אשיב לך. פסוקים אלה, כמו בשעת פסוקי הפרק, מדברים על אותה גאולה וישועה שתבוא לישראל בזכות דם הברית. הפסוקים האלה מדברים, גילי מאוד בת ציון, הראי בת ירושלים, הם מציבים את ציון אל מול ירושלים, בת ציון לצידה של בת ירושלים, הבחנה הזו שבין ציון לירושלים מופיעה בפסוקים רבים, בפסוקי הנחמה בסוף ספר ישעיהו, ואחד מן המפורסמים שבהם, למען ציון לא אהשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא חנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער. אף כאן בחלקו הראשון של הפסוק ניצבת ציון אל מול ירושלים, למען ציון ולמען ירושלים, ובחלקו השני של הפסוק ניצב הצדק אל מול הישועה עד יצא חנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער. מהו היחס בין ציון לבין ירושלים, ומהו היחס גם בין אותו צדק לבין אותה ישועה שבפסוק הזה? ונפתח בצמד הראשון, ציון וירושלים. תנועת השיבה לציון, זו של דורנו, אותם אסירי תקווה שנקראו לשוב לביצרון, נקראה תנועת חובבי ציון, ולימים גם התנועה הציונית. למה זכתה התנועה הזו לשם הזה דווקא? יש שטענו, כך ראיתי בכמה מקומות, שנתן בירנבוים, שנתן לתנועה הזאת את שמה, את השם של התנועה הציונית, באותם ימים, עוד לפני שהוא, לימים הוא חזר בתשובה והפך להיות איש אגודת ישראל, אבל באותם ימים היה איש שלא מחויב לתורה ולמצוות. יש אומרים שנתן לתנועה הזאת, לתנועה הציונית, את שמה הזה, בגלל שהשם ציון פחות טעון במטענים דתיים, במטענים רוחניים. הוא ציון, ציון זה מציין את שמה של העיר, אם נרצה בצד כביכול, בצד החולי שבו, בצד שאינו מחייב איזושהי מחויבות למערכת רוחנית משמעותית. הייתה מגמה ברורה לברוח מירושלים ומהיסודות הגאוליים שבשיבת העם לארצו. זאת טענה שלימים מקבלת אישוש גם באחד הקונגרסים הציונים, ששם עומד מרקס נרדאו וטוען, הציונות אין לה דבר עם הדת. והמשפט הזה, האמרה הזאת, שאחר כך הקטע עדים במשך שנים רבות, שהציונות אין לה דבר עם הדת, יש לה שתי משמעויות בעצם ושני מוקדים. מצד אחד משמעותה, התנערות מכל דבר שבקדושה, מכל מחויבות רוחנית, מגמתה של הציונות להישאר כל כולה במישור הפוליטי, במישור המדיני, הארצי, האנושי. אבל יש בה גם מוקד אחר, שאולי אין בו התנערות טוטלית מן המחויבות הדתית, אבל עיקר מגמתה אפשר שהציונות מוסמכת לעסוק רק בצדדים הארציים, המדיניים. דבר אין לה עם הדת במובן זה, המושג שלימים יתפוס משמעות ומקום בדיון הציבורי, הפרדת הדת מהמדינה. המדינה הכל כולה הון, והדת היא דת של בית כנסת, הדת היא דת שתפילות, הדת היא דת שנמצאת בזה שם דלת אמות סגורה בתוכן, ואין למדינה, לניהול של המדינה, על כל מערכותיה, על כל מערכות החיים שבה, אין לה שום זיקה ליסודות הדתיים והרוחניים. הרב קוק, במאמר מיוחד שפרסם סביב העניין הזה, באפיקים בנגב, הגיב לאמירה הזו. הגזרה הקונגרסית שהציונות דבר אין לה עם הדת, הקשה יותר מגזרותיהם של פרעו ושל המן, פורסת את כנפי המוות השחורות והאיומות שלה על הרגש הלאומי, היונק הרך והנחמד שלנו, בפרידה אותו ממקור חייו ואור תפארתו. דברי הרב קוק כאן יוצאים במהותם נגד שני הפירושים, נגד שתי העמדות שהצגנו כאן, נגד האפשרות של התנתקות לגמרי מכל מערכות הדת, אבל גם כנגד ההפרדה המלאכותית הזאת שבין דת למדינה. הרב קוק התנגד לצמצומה של היהדות, ליהדות של בית כנסת, ליהדות של דלת אמות של הלכה. הוא ראה, בוודאי במדינת ישראל, שצפה וקיבה לקיומה, לא רק מקום שבו עם ישראל יוכל לשבת ולהקים מסגרת מדינית, מסגרת פוליטית, מסגרת של חיים אנושיים, הוא ראה בה בוודאי ובוודאי הרבה מעבר לריטואל הדתי הצר. הוא ראה בה בארץ ישראל, במדינת ישראל, במחויבות של עם ישראל לחיים מדיניים, חיים מדיניים שמחוברים עמוק עמוק עם הראייה הדתית הרחבה, עם הראייה הרוחנית הרחבה, שאכן יש לתורת ישראל, יש לדת ישראל מה לומר בכל מרחבי החיים, בכל מרחבי העשייה. לימים ביקש הרב קוק להקים תנועה, דגל ירושלים, ושם באותו מנשר שכל קורא שהוא הוציא להקמת תנועת דגל ירושלים, הוא מדבר על שני הדגלים האלה, על דגל ציון אל מול דגל ירושלים. אני אצטט פה קטעים קצרים מאיגרת מפורסמת שלו בעניין. הכל יודעים שיש במציאות דגל ציון, הוא מאחד חלק ידוע של אחינו על היסוד של ענייננו הישראליים העולמים בארץ ישראל. ואז בהמשך הוא מדבר על כך שחלקים נכבדים מן היהדות הדתית לא הצטרפו לדגל ציון, ואז הוא קורא להם להצטרף לאותו דגל שהוא מרים, דגל ירושלים. ציון וירושלים הן זו אצל זו. מאז, מראשית תולדותינו, התבלט שם ציון אצל הביטוי של מלכותינו, כהנו העולמי, שהוא הנה הוא גם כן ודאי קדוש מצד עצמו, והוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שהוא היה והווה ויהיה, לעד ממלכת כהנים וגוי הקדוש של העולם כולו. אמנם ירושלים מבטאת בהבלטה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה, בתור המגמה היותר גבוהה בידי עליותה של הווייתנו הישראלית, בעד עצמנו ובעד האנושיות כולה, המקום של בית המקדש, בית תפילת העתיד של כל העמים, המקום שבו ישבו הסנהדריה הגדולה שממנה יצאה תורה לכל ישראל, זה מציין השם ירושלים. כאמור, ציון וירושלים הם אם כן שני הצדדים של המטבע של שיבתנו לארץ קודשנו וישיבתנו בה. הרב קוק מדגיש שגם דגל ציון, גם הוא לא דגל של חול חלילה. גם הוא דגל של קודש, שהוא הנה הוא גם כן ודאי קדוש מצד עצמו, ממלכת כהנים וגוי קדוש של העולם כולו. אבל יחד עם זה, למרות התשתית הזו של ציון, יש דגל ירושלים, שהוא דגל שמייצג את המקדש, את הסנהדרין הגדולה, שממנה יוצא תורה והוראה לכל ישראל. אנחנו נמצאים בחודש אייר, חודש זיו, הוא החודש שבו בחסדי השם התברכנו בהתחדשות לאומית בדורנו. החודש הזה נטוע בין חודש ניסן, חודש גאולתנו וחירותנו, לבין חודש סיוון וחודש מתן תורתנו. חודש אייר הוא זה שמחבר ומקשר בין שני החודשים הללו. חודש אייר לכאורה מביא לידי ביטוי בצורה יותר ברורה את יסוד ציון ביום עצמאותנו, ויסוד ירושלים ביום שחרורה של עיר קודשנו. כמו שהרב קוק הדגיש את חשיבותו של דגל ירושלים כדגל העליון שיש לנופף לצד ומעל דגל ציון, נדמה לי שגם מוטלת עלינו המשימה לדלות את המשמעויות ואת המובנים של דגל ירושלים, שבלי דגל ירושלים, כפי שאנחנו רואים, לכאורה אף דגל ציון נחלש. דגל ציון, כל עוד אינו מחובר לשורש היותר פנימי שלו, לירושלים, כל עוד תקוותו של דגל ציון היא רק תחיית העם בארצו, הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, כל עוד זה כל מה שמבקש דגל ציון לעשות, הרי משהושגה המטרה הזאת, ועדיין המאבק על זכותנו על הארץ מתקיים ומתעצם בצד תביעת הזכות ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל. יש גם תובעי זכות אחרים שהם טוענים לזכות היסטורית על הארץ הזאת, גם הם ישבו בה מאות בשנים. בין כוונתי במסגרת הזאת לעסוק בשאלה הפוליטית ובפתרון לבעיה הפוליטית הזאת, אני מתכוון בעיקר לנגוע בשאלה של ההתמודדות הפנימית, השורשית, הרוחנית, עם האתגר הזה. הוויכוח על הזכות ההיסטורית, על ישיבה במקום לאורך זמן, כמצדיקה לכאורה אחיזה חזקה בקרקעה של ארץ ישראל, אינה עומדת בדרך כלל במבחן המשפטי התורתי. כדי שאחיזה כזאת תורתית, כדי שחזקה כזאת תהיה בעלת משמעות הלכתית, בעלת משמעות משפטית, היא צריכה להיות חזקה שיש עם הטענה. הרמב״ם בלכות בית הבחירה מחלק בין קדושת ירושלים לקדושת כל הארץ. ולמה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל עניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. אף על פי והרי הוא אומר והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים אף על פי ששמומים או שוממים בקדושתן הן עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אלו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. וכיוון שעלה עזרה וקדישה, לא קדישה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה, ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולה בבל ונתקדש בקדושת עזרה השנייה ומקודש היום, ואף על פי שנלקח הארץ ממנו וחיה בשביעית ומעשרות על הדרך שביארנו. אם כן, אומר הרמב״ם, יש בנוגע לקדושת ירושלים, היא קדושת המשכן, קדושת השכינה, מעולם לא זזה השכינה מירושלים, קדושתה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. בנוגע לשאר ארץ ישראל, כאן אומר הרמב״ם היו שני מהלכים של קידוש ארץ ישראל. קדושה ראשונה של עולי מצרים, וקדושה שנייה של עולי בבל. קדושה ראשונה הייתה מפני הכיבוש, בשפה אחרת, הזכות על ארץ ישראל הייתה זכות של כוח, זכות של עוצמה. בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. קדושה שנייה מפני החזקה. וכאן טוען הרמב״ם שאף על פי שבטלה החזקה, לא בטלה הקדושה. רבים עסקו בשאלה הזאת, למה בדיוק לא נאמר כשם שבטל כיבוש בטלה הקדושה, כך בטלה החזקה, בטלה הקדושה. הרי האחיזה בארץ ישראל הוא, עם ישראל הרפא מארץ ישראל, או נאלץ להרפות מארץ ישראל בעקבות חורבן בית שני. אז מה מיוחד בזה? אבל כאמור יש פירושים רבים בעניין הזה, אבל נדמה לי שאם אמרנו שקדושה ראשונה היא בזכות הכוח, הייתי אומר שקדושה שנייה היא בכוח הזכות. דהיינו, זה לא סתם שבני ישראל באו והחזיקו בארץ ישראל בימי בית שני. החזקה הזאת שבאו בימי בית שני הייתה מבוססת על הצהרתו של כורש שאמר, ובשנת אחת לחורש מלך פרס לכלות דבר אדוני בפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול במלכו ומלכותו וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו אדוני אלוהיו עמו ויעל. כאן לראשונה אותם אומות העולם שזועקות כל הזמן ליסטים אתם. כולנו מכירים את הרש"י הראשון שמביא את המילה של רבי יצחק, שאם איתנו אומות העולם ליסטים אתם, כוח מעשה ויגיד לעמו ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם נתנה לנו. אף כאן כשהאיר הקדוש ברוך הוא את ליבו של כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי האלוקים, הוא יודע מי הוא הבעל הבית על העולם והוא פקד עליי, יש כאן הכרה של אומות העולם שעם ישראל אינו ליסטים. זאת חזקה שיש עם הטענה. זאת חזקה שעומדת לעד. זאת חזקה שאינה מתבטלת. אבל גם זה לא לגמרי פשוט, שהרי ברצונו נטלה ממנו. כשחתנו ואף השביענו שלא לעלות בחומה, עד שבחסדיו נטע לנו עם הסכמת האומות הצהרת בלפור, ובעקבותיה החלטת האום ששוב אומות העולם מכירות בזכות הזאת של עם ישראל על ארץ ישראל. אבל יש הבדל מסוים, ואולי נמצא בשורש הוויכוח על הזכות שלנו היום בארץ ישראל, בין אותה הצהרת כורש לאותה הצהרה של בלפור או של החלטת האומות. אז כורש הצהיר, כל ממלכות הארץ נתן לי האלוקים. הכיר באדון האמיתי, באדונים האמיתיים של העולם, של הארץ, כפי שקראנו בפרשה בשבת האחרונה, כלי כל הארץ. וממילא הוא מבין שבחר הקדוש ברוך הוא בעמו ונתן לו את ארץ ישראל, ארץ נחלתו. בהחלטת האומות כל היסוד הדתי מן ההחלטה הזו נעדר לכאורה, וכפי שאמרנו, גם קומת ציון, גם הקומה הזאת של הקמת בית יהודי, של הקמת בית לאומי, של הקמת מדינה במישור לכאורה החולי, גם הוא זקוק לקומה של קודש, גם הוא זקוק לאלוקי ממלכות הארץ. בלי ההכרה הזו לא תיקון ציון בשלמות, לא תתבסס באיתנות. המשימה הזו של הפן של הקדושה, שהיא עיקר ענייננו היום, היא דגל ירושלים. אנחנו צריכים, שומה עלינו להתבונן בדגל ירושלים, באותה קומה שירושלים קוראת לנו אליה, אותה קומה של המקדש, שיוצרת את החיבור הממשי לא רק עם אנשי כנסת ישראל, אלא עם תכניה, עם מה שמבסס והופך את כנסת ישראל למה שהיא. לא רק שכלול קומתה הפיזית והמדינית, שכאמור אף היא חייבת להיות מחוברת לאלוקי הארץ, התכנים, אותם יסודות שעליהם מושתתת כנסת ישראל, באים לחבר ורומם אותנו וליצור זיקה של כנסת ישראל עם אלוקי השמיים. כשמדברים על ירושלים, נראה שניתן לדבר על שתי מערכות של קודש וקדושה. ירושלים היא עיר השכינה. ירושלים היא גם עיר המלוכה. עיר שבה מכוננת מלכות ישראל, מלכות דוד ושלמה. שתי בחינות הן בירושלים. ירושלים כעיר מלוכה, אם תרצו כבירתה של ארץ ישראל, של המדינה ארץ ישראל, שמעבר לה ומעליה נמצא בית מקדש, ובבחינה אחרת ירושלים שהיא עצמה מקדש. ירושלים שהיא עצמה מקדש, כשכל מה שמחוץ לירושלים הוא המדינה. וכולנו, אני מקווה, מכירים את דברי הרמב״ם על אותה חלוקה של בראשונה היה נתן לולב במקדש שבעה, במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, והחלוקה הזאת של מקדש ומדינה, כפי שעולה מדברי רש"י, שם מקדש ובית המקדש וכל שאר ארץ ישראל כולל ירושלים נחשב מדינה, ובמשנתו של הרמב״ם, ירושלים היא בכלל המקדש, והמדינה היא כל השטח שמחוץ לירושלים. אם כן, ירושלים היא עיר מלוכה מצד אחד, אבל ירושלים היא גם בית המקדש, במובן המצומצם שלו מצד שני. והרי זהו בדיוק מטבעה של ירושלים כדברי הגמרא. דוד ושלמה מצד אחד, זוהי עיר המלוכה, וירושלים עיר הקודש, דהיינו בית המקדש, מצד שני. ובלשונו של הפייטן, בפיוט לחד עודי, רבי שלמה הלוי אלקבץ, איש צפת, מקדש מלך, עיר מלוכה. היא עיר מלוכה, היא גם מקדשו של מלך. והזיקה בין שתי המלכויות שמוזכרות בפיוט הזה, אינה זיקה אקראית, האחת מלכות שמיים והשנייה מלכות אדם, וזו יונקת מזו, שתיהן מחוברות יחדיו בעיר הזו, עיר האלוקים. גם בברכת הארץ, שבברכת המזון, גם בברכת המזון נאמר, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך, ואמרו חז"ל, על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זו ירושלים, שנאמר, הר הטוב הזה והלבנון. וכולנו יודעים שהר הטוב הזה והלבנון זה פסוק שבפי חז"ל לפחות נדרש כל הזמן על המקדש עצמו. ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר, והלבנון באדיר יפול. ואמרו חז"ל שכל מי שאינו מזכיר מלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. כי מקדשה של ירושלים אינו רק מקדש הכהנים הנבדל והפרוש מהעם, זה שמעבר להר הבית, זה שצריך להתקדש ולהיטהר כדי להיות זכאים להיכנס אליו. מקדשה של ירושלים הוא גם זה שבא לידי ביטוי במלכות בית דוד, שיודעים הם מלכי בית דוד לאחד את רצונם ברצון השם. הם מושלים ממשלת אדם ביראת אלוקים, מגלים מלכותו של הקדוש ברוך הוא בארץ ובתחתונים. באותה שעה שנשבים על כיסא השם למלוך, הם מייצגים את מלכות השם בעולם. זו ירושלים של מטה, שחיים בה בני אדם, שחיים עם השכינה, מורידים אותה לארץ, מרחיבים הם את המקדש, מעבר למחיצות, מעבר לעזרות, אל כל מרחביה של העיר כולה. ובעצם, שלוש מעלות הן. מבין אותן 10 מעלות של המשנה בכלים, אנחנו נדבר היום על 3 מעלות. ארץ ישראל, ירושלים והמקדש. ירושלים נמצאת בתווך בין ארץ ישראל לבין המקדש. ירושלים מחברת את ארץ ישראל עם המקדש. מעלתה של ארץ ישראל היא היכולת, היא הזכות, היא המחויבות, היא האחריות, היא המסוגלות לחיות בארץ ישראל מתוך הכרה בה כארצו של הקדוש ברוך הוא, שנתנה לנו כדי לחיות בה. אומנם מצד אחד חיים ארציים, חיי כלכלה, חיי מדינה, חיי תרבות, בכל תחומי ומרחבי החיים. עם ישראל היושב לשבטיו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד בשדהו, כל אחד בתחום העשייה שלו, כל אחד בדרכו הייחודית, כל אחד באותם הקווים המייחדים אותו, אבל מעל כולם ניצבת מלכות, מלכות בית דוד, שמושלת ביראת אלוקים, מלכות מאחדת, בפירוש שלא כבתקופת השופטים, ששם לא היה גורם מאחד, בימים ההם אין מלך בישראל, והתוצאה היא איש שישר בעיניו יעשה. מלכות בית דוד מאחדת את האומה כולה סביב ירושלים, עיני כל אדם בכל מקום בארץ ישראל נשואות לירושלים, מלכות בית דוד בירושלים, למלכות הזאת שמחברת שמיים וארץ. מלכות זו היא המלכות שיונקת ממלכות שמיים, זו שיש לה שיג ושיח עם כל מערכות החיים, באותה בחינה לא רק של הכהנים הקדושים, אלא של ממלכת כהנים וגוי קדוש, באותה בחינה של קדושים תהיו, של חיי קדושה של העם כולו, אותה קדושה היוצאת במסגרת המקדש ומתפשטת לגבולים, לא רק זו המסתגרת בבית ובעזרות. מכאן החיוב של כל השבטים, של כל עם ישראל, לעלות לירושלים ברגל ולראות את פני השם. תחילה במקום המקדש עצמו, לראות את פני השם, אבל אחר כך גם לשבת בירושלים, לאכול שם מעשר בקרך, צונך, דגנך, תירשך ויצריך. שם שבטי ישראל, שבטי עם מחוברים, כל ישראל חברים במשימה הלאומית להפוך את החיים לחיים של מקדש. שם באותה ישיבה בירושלים אוכלים את מעשר הדגן, אותו מעשר שני שמעלים לירושלים, את מעשר הבהמה שקראנו עליו בשבת האחרונה, גם אותו מעלים לירושלים ואוכלים אותו בירושלים בטהרה ובשמחה, כל ישראל כולם. ושמחת אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זוהי אותה ירושלים המאחדת, המתווכת את המקדש עם ארץ ישראל כולה, המתווכת את המקדש אל החיים הארציים. זהו אם נרצה גם חודש אייר, שהוא חודשה של ירושלים, זו שעיר מלוכה, שמחבר את חודש ניסן, חודש החירות, עם חודש מתן תורה, חודש סיוון, שהוא חודש התורה, חודשו של בית המקדש, חודשה של התורה שיוצאת מלשכת הגזית. ומכאן נשוב לפסוק שבו פתחנו. למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט. למען ציון לא אחשה עד יצא חנוגה צדקה. ולמען ירושלים לא אשקוט עד וישועתה כלפיד יבער. ציון כאמור המייצגת את הפן הארצי של ישיבת ישראל בארצו, לא תשוב אל מקומה ואל מכונה עד יכון בה צדק, אותו צדק שמאיר לארץ ולדרים עליה, עד יצא חנוגה צדקה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, צדק והגינות של משפט, צדקה וחסד של רחמים, עם השילוב של שניהם, שכל כך אופייני לדוד, מלך ישראל, כפי שהפסוקים אומרים, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, כדברי הגמרא בסנהדרין. זוהי אותה פשרה שמטילה שלום בין איש לרעהו, ובסופו של דבר מביאה שלום לכל עמו. ניהולה של מדינה וחברה באושיות של צדק, של הגינות, של יושר, של חסד, של רחמים, זוהי משימתה האמיתית של הציונות, של הציונות כולה, ובוודאי ובוודאי של הציונות הדתית, שנושאת את דגל ציון עם החיבור לירושלים, מכוחה, מכוח הציונות הדתית, לכל העם כולו. למען ירושלים לא אשקוט, קומתה של ירושלים תובעת מאיתנו תביעה רוחנית, אם אנחנו מבקשים את התגלותו עלינו, את ביטויה הגלויים של מלכות שמיים, עלינו להתקדש בתורתו ומקדשו, כדברי הספרי, עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. זהו המישור העליון הקדוש של בית המקדש, מוקד התורה והעבודה בלשכת הגזית, העבודה והתורה בלשכת הגזית. ירושלים דורשת ברית, גם את בדם בריתך. אותה ברית של יצירת חברה רוחנית שמגבה את עצמה למעלה מעשרה טפחים של ארציות, של בינוניות. כן, גם זו הארציות שדיברנו עליה קודם, גם זו הצודקת, בעלת החסד והתורה, גם היא אינה אלא הישעה. עליה להתקדש ולפתח מערכת של שאיפות רוחניות שמרוממות את האדם והחברה מכל בעיות השעה, ועוסקת ומלאה הארץ דעת השם כמיים לים מכסים. לא עיסוק בעניינים ארציים, אלא עיסוק בחיי עולם, בדעת השם, בדעת אלוקים. זוהי הישועה של ההתגלות שאנו מצפים לה. היא תבער כלפיד ותאיר לעולם כולו. כדברי הנביא, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגע ירח לא יאיר לך, והיה השם לך לאור עולם. כאמור, השנה היא שנה יהודית, שנת 46 לשחרורה של ירושלים עיר קודשנו. אבל בשנה זו, יום ירושלים של השנה הזו, מיוחד עוד יותר לנו בני הישיבה כאן, בזכות מיוחדת, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת שעומדת לי באופן אישי לברך את מורנו ורבינו הרב ליכטנשטיין בהגיעו ברגעים אלה לגבורות. אני יודע, לפני כשבועיים נסענו יחד עם הרב לרעננה לאיזה אירוע שהישיבה ארגנה שם, וגם אסתי, ביתו של הרבינו, הייתה ברכב, היא אמרה לאחד הילדים שהרב נולד ביום ירושלים. אז אחד הבנים אמר, ודאי, זה מקרה, זה לא, זה, כולנו יודעים שלכאורה הרב נולד, לפי החשבון שלי, 34 שנים לפני יום ירושלים. הרב נולד בתפרש צדי ג' בשנים, שנים קשות לעם ישראל, שנות חשיכה גדולה. ומי ידע באותם ימים מה יהיה עתיד ומה יהיה גורלה של כנסת ישראל וכו'. אבל נדמה לי שקשה לומר שהדבר מקרי. יד המכוון, גם אם לא נאמר כך, ודאי ראוי הוא רבנו לירושלים, וראויה ירושלים לאיש מעלה כרבנו. רבנו הוא איש ירושלים, לא איש ירושלים של מעלה גרידה. רגליו נטועות עמוק עמוק בציון, במידות מוסריות של צדק, יושר והגינות, של הקפדה עד קוצו של יוד בכבודו של אדם, של איש המשפחה החם והלבבי, של רגישות ועדינות, של חוכמה, חוכמת חיים יהודית, של מי שרבים רבים משחרים לפתחו לקבל הדרכתו והצעתו, ומי שקצת עוקב גם אחרי הדברים שקרו השבוע יודע כמה חוכמה יש בהתנהלותו של רבינו בכמה וכמה סוגיות. כאמור, רגליו של רבינו נטועות עמוק עמוק בציון, באדמתה של ארץ ישראל, שגם היא מחוברת למעלה, אבל ראשו של רבינו באור פניך היה לחון, שקוע ושוקע כולו בתורת השם, רגליו בארץ, בראשו, במהותו, כל כולו שמיים, כל כולו איש ירושלים של מעלה. אני זוכר לפני שנים, הייתה ישיבת רמים, לדעתי משהו כמו 20 שנה, והרב שם, בצניעותו הגדולה, דיבר שהוא כואב על כך שהתלמידים, תלמידי הישיבה, לא זוכים למורים ומורי דרך, רבנים, כפי שהוא זכה להם. כך הוא דיבר על זה שיש לו כאב, שתלמידי הישיבה אינם זוכים לאישי מעלה כפי שהוא זכה. ולפני שבועיים כשהיינו ברעננה שם, הרב גם כן דיבר, והוא הזכיר רעיון דומה גם בעניין הזה. אני לא יודע, אני לא זכיתי להכיר את הרב סולובייצ'יק, לא זכיתי להכיר את הרב הוטנר, רבותיו, ואת הרב ארון סולובייצ'יק, עליהם השלום, רבותיו של רבינו. אבל אנחנו זכינו להכיר את רבינו שלנו, ונקודת ראותנו שלנו, אנחנו רואים את רבינו גבוה מעל גבוה, ולוואי שנזכה להתקרב וללמוד ולגעת בקצות דרכיו, ללכת בעקבות דרכיו ואישיותו הדגולה. אני מבקש בשם כל בית הישיבה לאחל לו לרבינו ולרעייתו הרבנית טובה עוד שנים רבות של בריאות ושיבה טובה, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.